בפרשה שמיני כמו ברוב הפרשיות שבתחילת חומש ויקרא, בדרך כלל ברוב השנים לא עסקנו הרבה בעניין דיומא, משום שבימים אלה בדרך כלל אנחנו כבר עוסקים בהלכות הפסח, ואחר כך בספירת ויימא, ולקראת חג השבועות בדרך כלל אנחנו עוסקים בסוגיות של תלמוד תורה, ומשום כך במנחתו של חומש ויקרא, שברוך השם יצא לאור בשבועות האחרונים, אז בפרשיות הראשונות יש סוגיות רבות שאומנם נכתבו ונתפסו, אבל לא נאמרו ברבים. ואף על פי כן אני תמיד שמח יותר לעסוק בסוגיות שעדיין לא עסקנו בהן לא בעל פה ולא בכתב, וכך נעשה גם היום. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, אלה דברים שלא נאמרו עדיין ברבים וגם לא נכתבו, סוגיה נכבדת עד למאוד. בפרשת השבוע זה המקור העיקרי או הריכוז הגדול ביותר בחמיש חומשי תורה בסוגיה של מחלות הסורויס, כל המינים, הטמאים והטהורים, בחיויס, באופס, בדוגים, כולם טובים בפרשת השבוע בפרש השמיני, ובשחות ומרמושים כתוב, טמאים הם וטמאים יהיו לוכם. ומן הפסוק הזה למדנו הלכה, הלכה מאוד יסודית בדיני מחלות הסורויס, שאסור לעשות סחורה במחלות הסורות. מקור סוגיה זו במשנה, משנה במסכת שביעית פרק ז' משנה ג', שם למדנו אין עושים סחורה לא בפרש שביעית, לא בפקודס ולא בתחומס, לא בנבלס ולא בצפיפס, לא בשקוצים ולא ברמושים. זה הלשון של המשנה בשביעית פרק ז' משנה ג', ובמשנה ד' שם למדנו הלכה נוספת, ציודי חיוס אופס ודוגים שנסדמנו להם מינם תמיים מותר להם למכור. אסור לקבוע מבחר לכתחילה במחלות אסורות במינם תמיים, אבל הם באופן אקראי נסדמנו להם מינם תמיים, אז מותר להם למכור. דייג פורס את הרשתות שלו, הוא מקווה לדוג טונה וקרפיון והרבה דגים שצדיקים אוכלים לכבוד שבת קודש. מה הוא עושה? נכנס לו קריש או דולפין או מין אחר לרשת, מותר לו למכור. נזדמנו להם, אז מותר להם למכור. גם זה מבוא במשנה שם, בפרק ז' משנה ד'. הרי לאן הלכה מעניינת? בצד אחד אסור לסחור במחלות אסורות, אבל באופן אקראי מותר. האם מדובר ביסד דאורייתא או ביסד דרבנן? מעצם ההלכה הזו היה משתמע שמדובר ביסד דרבנן, משום שביסד דאורייתא אנחנו לא מוצאים שהקלו משום סיבות שונות. אם זה עושה מדאורייתא, אז מה זה משנה אם זה אקראי או זה קבוע? אבל בפשטוס הסוגיה בפסוחים חוב ג' ל"א משמע שמדובר ביסד דאורייתא, משום ששם דרשו חז"ל את הפסוק שבה פתחנו את השיעור, טמאים הם וטמאים יהיו לוכם. מצד אחד דרשו חז"ל לוכם, לוכם בכל מקום משמע להנאתכם. כך מבואה במקומות רבים בש"ס, מנורון שבתחום הטמאים מותר להסיק, מותר להבעיר אש בתחום הטמאים וליהנות ממנו, מלוכם, שלוכם יהיו. אז מצד אחד דרשו חז"ל לוכם שמחלות אסורות או מינים טמאים אסורים באכילה ולא בהנאה, מותרים בהנאה, אבל מן הפסוק יהיו, בהביוסון יהיו, דרשו חז"ל מאידך שאסור לעשות סחורה. ומכיוון שיש כאן כאילו סתירה בפסוק, מצד אחד יהיו שבא לאסור, לוחם שבא להתיר, אמרו חז"ל שבאופן אקראי אם נסדמנו מותר למכור. ונעק לכל השואלים האם מדובר ביסד דאורייתא או ביסד דרבנן. התוספות במקום נטו שמדובר ביסד דאורייתא, והתוספות לשיטתם הקשו על מה שלמדנו בבוא וקמא דף פ"א בייס, שם למדנו שאסור לגדל חזירים, כך גזרו חכמים וכך תקנו איסור לגדל חזירים. וכשהוא התוספות, הלא בלאו הכי בן התואר אסור, משום שאסור לעשות סחורה במינים טמאים, והחזיר הלא ידוע שהוא מהמינים הטמאים, כך כשהוא התוספות. ולמדנו מדברי התוספות שמן התורה אסור. התוספות מתרצים שאין איסור סחורה במחלות אסורות אלא כאשר אני מוכר לאכילה, אבל אם אני מוכר לצרכים אחרים ולא לאכילה, אין איסור סחורה במינים טמאים. זה התירוץ של התוספות. אבל על כל פנים למדנו מקושייתם, התוספות מקשים, מה הצורך יש בתקנה שלו לגדל חזירים? הלא אסור מן התורה לעשות סחורה. למדנו מדברי תוספות שמדובר בעצם דאורייתא. מאידך תשובת הרשב"א, חלק ג' סימן רשב"א וג' כותב הרשב"א שאין איסור לעשות סחורה במינים טמאים אלו מדרבנן, והטעם שחז"ל אסרו שמא ייכשל במחלות אסורות. אדם יסחור, יש חשש שהוא בעצמו גם יאכל, ומחשש מכשול אסור לעשות סחורה במינים אסורים. כך כותב הרשב"א, כדרכו כותב תחומת הדשן. תחומת הדשן בסימן ריש. הרי שנחלקו הראשונים לכאן ולכאן, וכשיטת התוספות שמדובר בעצם דאורייתא, כותב גם הראש בבבא קמא, פרק מרובה, פרק ז', סימן י"ג, וגם הנמוקי יוסף שם בבבא קמא, דף פ' בייס, כותב בשם הראו ובשם הראש, שמדובר בעצם דאורייתא. הרי שבדברי הראשונים יש לכאן ולכאן. אלה השיטות שנוקטים שמדובר בעצם דרבנן, מן הסתם הם מתבססים על הדין שבאקראי כן מותר, אם נזדמנו מותר. עצם ההלכה הזו מוליכה למסקנה שמדובר בעצם דרבנן. בעצם דאורייתא לא מצינו שלכתחילה אסור ובדיעבד מותר. לשיטת התוספות צריך לדחוק כפי שהסברנו מקודם. הרי שנחלקו הראשונים, אבל לא רק הראשונים, גם האחרונים נחלקו. באופן קיצוני לכאן ולכאן. הנוידי ביהודה במדורת עניונה, יורדי הסמסמך בייס, כותב להדיה, שמלבד התוספות לא מצינו מישהו אומר שזה דאורייתא, ולכן הוא פוסק באופן נחרץ שמדובר בסדר. בואו נוידי ביהודה. ומשום שמדובר בעצם דרבנן, כותב הנוידי ביהודה, ואני מצטט את לשונו, הוא כותב, לפיכך יש לינטוס להוקל בכל סבורה דאפשר. והוא באמת מחדש סברות לכולה, הנוידי ביהודה. כבר תאמרו על הנוידי ביהודה, כל רז ליונס לי, מגדולי הגדולים, לדוירה ולדוירס, איך נעלמו מעיניו דברי הראש, דברי הנמוקי יויסה ודברי ראשונים. הוא כותב שחוץ מהתויסס אין מי שאומר שזה דאורייתא, הלא הראש כותב שזה מן התוירה, הנמוקי יויסף כותב שזה מן התוירה בשם הראו, הסמסויף על אומתו בשלוש תשובות, יורדי, קוב דלת, קוב ואוב, וסוף בקוב חס, בכל שובותיו נוקט הסמסויף של הרב הראשונים, מדובר באיסא דאורייתא. הרי שכשם שנחלקו הראשונים אם זה דאורייתא ודרבנן, גם האחרונים נחלקו. רבי עקיבא איגר, תניונה, סימן למד בייס, כותב רבו הדעות לכאן ולכאן ואין בידינו להכריע. זה דרכו של רבי עקיבא איגר. הרי שהראשונים נחלקו אם זה מן התורה ומדרבנן, ויש כמה וכמה נפקא מינה, למשל בספקות, אם מדובר בדרבנן, אז מן הסתם ננקוט שספקות דרבנן לכולה. אם זה עשו מן התורה, ספקות דאורייתא לחמרא. זה רק פן אחד, או נפקא מינה אחת שיצא בשאלה הכללית אם מדובר באיסא דאורייתא או באיסא דרבנן. אז הנוידי ביהודה, כפי שציינתי, כותב שרק התוספות נוקטים שזה מן התורה, אבל ההלכה זה מדרבנן. לגבי לגליציה, רבי יוסף שאול נתנזון, מצד אחד בשואל המשב, מדור א', חלק ב', סימן קנ"ט, רב שלמה קלוגר, בתשובה שלו, שאלות בתשובות טוב טעם ודעת, מדור ג', חלק ב', סימן ב', הם טמאים על הנוידי ביהודה והם מצטטים לשואלים נוספים שנוקטים שמדובר באיסא דאורייתא. השח מאוד מאוד מעניין. השח קי"ז. קי"ז זה הסימן ביורדיה שבו אנחנו לומדים את ההלכות האלה. איסא סחורה במאכלות אסורות. אז השח בסעיף קוטן בייס מסביר את דברי התוספות. התוספות מקשים מה הסכנה שאסור לגדל חזירים, הלא גם במינים אחרים אסור לסחור. התוספות מתרצים שהאיסור לסחור זה רק כאשר אני מוכר לצורך אכילה. אבל חזירים אסור לגדל גם אם מגדלים אותם לצורך אורם, לצורך שעשוע, לצורך להשתמש בשומן חזיר, להדליק, להבעיר אש, לא חשוב לאיזה צורך. השח בא להסביר את הסברה של התוספות. מה זה משנה מה עושים עם המינים הטמאים? כותב השח, כל האיסור שסחורה במאכלות אסורות זה רק מחשש שמא ייכשל ויבוא לאכול. מעניין שהשח מחדש את הדברים מדעת דנשה והוא לא מצטט את הרשב"א. השח הוא מגדולי המצטטים, חלק גדול מדברי השח הם ציטטות לספרי הפוסקים, וכאן הוא הולך בדרכו ומחדש מדעת דברים שכתובים ברשב"א. אומר השח, כל האיסור זה שמא יבוא להיכשל. אז כאשר אתה מוכר מאכל יש חשש שתאכל, אבל אם הסחורה שהוא מוכר לא מיועדת לאכילה בכלל, אז אין חשש שיוכל. אי נמי, כותב השח דרך אחרת, איסו סחויר זה משום מרית עין. גם אם אין חשש שיוכל, אבל יש מרית עין. אדם שמוכר מחלות אסורות, אנשים יחשדו בו שהוא בעצמו אוכל ממה שהוא מוכר. אסור, כותב השח, אם אני לא מוכר מאכל, אלא לשימושים אחרים, או לצריכה שונה, לא לצורך אכילה, גם מראית עין אין. אז השח בעצם כותב שתי סברות, אבל הפן המחודש שבדברי השח הוא בא להסביר את התוספות. והתוספות כתבו להם יסד אסור מן התורה. ושתי הסגנונות של השח נראה מהם שמדובר בסד רבנן. בין חשש מכשול, בין מראית עין, אלה מושגים שמעצם טבעם הם מדרבנן. רשך בא להסביר את דברי התוספות, והתוספות כתבו להגיד שהוא דבר ביסוד דאורייתא. זה הקושי שיש כאן בדברי השח. התז, אף הוא כותב כאן חידוש גדול בסעיף קוטן א', סימן קי"ז. והתז כנראה בא ליישב את הקושי. מצד אחד, משמע מדברי הגמור שמדובר ביסוד דאורייתא, חז"ל דרשו את הפסוק, כפי שציטטנו בפסוחים דף חוף ג', ומצד שני, באופן אקראי מותר לסחור, אם נזדמנו, מותר, אומר התז. אלה שמשתתפים בשיעור הזה באופן קבוע, הדברים יהיו מוכרים מאוד, משום שאני מרבה לעסוק ביסוד הכללי הזה. אומר התז, איסור זה של סחור במחלות אסורות עיקרו מן התורה, אבל פרטיו ודקדוקיו נמסר הדובו לחכמים. זה יסוד שאני מרבה לעסוק בו, משום שלדעתי הוא אחד המפתחות העיקריים בתורה בכלל, בש"ס, בהלוכה. יש שהתורה מקדשת את יסוד האיסור, אבל הפרוטים נמסרו לחכמים. נמסר הדוב על החכמים. אני תמיד מזכיר כמה מקורות בולטים שבהם אנחנו מוצאים את היסוד הזה. הר"ן לגבי הודור בדלת מינם. בתורה כתוב פרי עץ הודור. אבל התורה לא אומרת מה יש בהגדרה הכללית הזאת של הודו. מה נקרא הודו, מה לא נקרא הודו. יש כללים שבהכרח יש בהם פרטים ואין בכלל על מה שבפרט. ואם התורה אומרת רק את הכלל ולא מציינת מהם הפרטים שבכלל, בהכרח נמסר הדוב אל החכמים שהם יקבעו מה כלול בכלל. אותו דבר כותב הר"ן בפרק ח' ממסכת סיום לגבי עינוי ביום הכיפורים, כל נפש שלא יישאונה. חמשת עינויים אסורים מן התורה, זה דעת הר"ן. אבל מכיוון שהתורה לא מציינת מה זה עינוי, נמסר הדוב על החכמים. כאשר נמסר הדוב על החכמים, חכמים הם לא רק פרשנים, הם מחוקקים. זה החידוש העצום שבדברי הר"ן. כאשר נמסר הדוב על החכמים, נמסר בידם לא רק לפרש, הם מחוקקים. ויש בידם להקל גם לפי הצורך. אף על פי שמדובר ביסוד דאורייתא. ולכן מצינו, מסביר הר"ן, שהקלו לכלה לרחוץ את פניה ביום הכיפורים, למלך ישראל, למי שיש לו פצעים, למי שהתלכלך, אף על פי שמדובר ביסוד דאורייתא. אבל כיוון שנמסר הדוב ביד חכמים, יש בידם להקל. הבית יוסף בסמטות ק"ל נוקט את הכלל הזה, לפי דברי התוספות בחגיגה דף י"ח, גם לגבי מלאכת חלמויד. הבית יוסף נוקט כדברי התוספות שמלאכת חלמויד אסורה מן התורה. אז איך הקלו לדובר ועובד? איך הקלו לצורך המויד? משום שהתורה אוסרת מלאכה, והתורה לא אומרת מהי מלאכת חלמויד. בשבת ויום טוב אנחנו יודעים אותם המלאכות שהיו במלאכת המשכן, אבל מהי מלאכת חלמויד? התורה לא אומרת, ומשום כך נמסר הדובו ביד חכמים. וכיוון שנמסר בידם, יש בידם גם להקל משום הפסד ממון. כי כאשר נמסר הדובו ביד חכמים, אני חוזר ומדגיש את החידוש העצום הזה, כאשר נמסר הדובו ביד חכמים, הם לא רק פרשנים, הם כמו מחוקקים, ובידם להקל גם לצרכים, ולא רק לפרש את דין התורה. והתז נוקט את הכלל הזה גם באיסור סחר במחלות אסורות. אומרת אז איסור דאורייתא, משום שחז"ל עמדו את האיסור הזה מטמאים יהיו לכם. ואף על פי כן נמסר בידם והם הקלו בנזדמנו. החידוש שבתז, בשלושת המקורות האחרים שציינתי, יש הכרח שנמסר הדובר ביומם. משום שהתורה אומרת כלל ולא מציינת מה הפרטים שבכלל. אבל באיסור סחר
זה לא כלל, זה פרט, ואין בכלל אלא משהו בפרט. מנין לן, מנולן לומר שנמסר אותו בביאת חכומה ויש בי אדם להקל. לא מדובר בכלל שלא נדע מה כלול בו. זה איסור מסוים, זה איסור מאוד פרטני. אז מהיך את איסור שנמסר הדבר בידם? צורך לא אומר את דברת אז, וכך משמע מלשונו, מכוח הסתירה שיש בפסוק. לכם שבא להקל, יהיו שבא להכניעו. איך מיישבים את הסתירה הזו? מה מותר ומה אסור? מה בפנים ומה בחוץ? מכאן שנמסרדו בו ביד חכום. ואם כן, רבותיי, אני מצטער על הקול שלי, פשוט יש לי דלקת גרון, אני משער שזה קצת עינוי להקשיב לי היום בלילה, אבל מה לעשות, גם לי לא קל לדבר, ולכן מן הסתם לא קל להקשיב. אבל אנחנו עומדים דברי כאלה שתמיד חביבים בכל הקולות ובכל הלשונות. הכל פנים, רבותיי, אז זה שיטת התעס. עוד אחד מגדוי לאחרונים, יש לו דרך ממוצעת שיש בו מעין פשרה בין המחלוקת הגדולה, אם מדובר בסדיורייס או באיסור דרבונון, וזה אחד הסיור. שוב אסכב הסיור שמקוף מבייס, הוא אומר, שבנוגע לנבלס וטרייפס מדובר בסדרבונון, אבל בנוגע לסקוצים ולמושים זה אסור מנטרל, משום שהפרש שממנו למדנו, הפרשה שבו מופיע הפסוק תמיים הם ותמיים יהיו לכם, פרשה זו מתייחסת למינים התמיים, לשקוצים ולמושים, לחזיר, לגמל, למינים התמיים, אלה אסורים מנטרל. אבל הבן סטנטי שהייתה להם שעת כושר אינם אסורים אלו מדרבון. זו שיטת החבסיור, וזה מעין פשרה בין הראשונים שנחלקו לכאן ולכאן. ורבי קיווייגה מקבל את הפשרה הזו, שוב עשה בקיווייגה, חלק א' סימן עין ד', החסם סייפה מקבל את הפשרה הזו בסומן קובוב, מגדול האחרונים שקיבלו את הפשרה הזו של החבסיור והלוכי כדברי המכריע. אז עד כאן עסקנו, רבותיי, בשאלה הראשונה בסוגיה זו, האם מדובר בסדיורייס או בסדרבונון? ויש בשאלה זו נפקא מינה לגבי ספקס. עכשיו אני עובר לשאלה נוספת, לא בנוגע לתוקף איסור סחורו, אלא בנוגע למהות האיסור. מה נאסר באיסור סחורו במחלות אסורות? האם הנעת המסחר או עצם המסחר? יש מקום לטעון שאיסור סחורו זה פן מסוים של איסור הנאה. התורה לא עשה כל דרכי הנאוסון, אבל התורה עשרה להרוויח ממחלות אסורות. התורה עשרה להפיק רווח ממוני, וכך אנחנו מפרשים את איסור הסחורו. מותר לך ליהנות, מותר לך אפילו לתת מתנה, אף על פי שגם נתינת מתנה מתפרשת כשימוש, כהנאה. אסור לך להפיק רווח ממוני, וזה איסור סחורו. או שמה, גם אם אני לא מפיק רווח ממוני, אסור לסחור. זה מה שהתורה עשה. האם אסור לסחור במחלות אסורות כאשר הוא לא מרוויח כלום? הוא קונה ומוכר באותו מחיר. אל תשאלו אותי מדוע. אני חושב שיש תחביבים יותר מעניינים מאשר לסחור בלי להרוויח. אנשים בדרך כלל סוחרים כי הם רוצים להרוויח, ולא כי הם נהנים מהמסחר. מישהו עושה סטאז' כסחר. הוא קונה ומוכר, הוא לא מרוויח. האם עצם המסחר נאסר או הפקת הרווח ממוני? שאלה זו נשנתה במחלוקת במציאות פשוטה הרבה יותר. האם מותר לסחור בפירות מתולעים? פירות שיש בהם תולעים. מישהו מגדל חסה או חסה של גוש קטיף. אני מקווה שהרבה הרבה שנים עוד יהיה חסה של גוש קטיף. איך אני מקווה? מי שיש לו פירות מתולעים, האם מותר למכור אותם? הוא לא מרוויח מהתולעים, אף אחד לא משלם יותר כי יש שם תולעים. הלא, אנשים משלמים בשביל הפרי והירק. אבל בפועל הוא מוכר דבר שהוא אסור. אבל הוא לא מפיק רווח ממוני מהאיסור. זו מחלוקת גדולה בין המערית והפרי חודש. האם יש איסר סחורה כאשר הוא מוכר פירות וירקות מטולאים לנוכרים? הוא לא מוכר ליהודים, כך שאין איסר שלפני יבר שתן מכשול. אבל הוא סוחר בדבר שהוא אסור, אבל הוא לא מפיק רווח ממוני. לא משלמים יותר כי יש שם תולעים. האם זה מותר או אסור? והפרימה גודל מסימן פי ד' לא בקול פי וציין זה הסימן של סחורה, אלא בסימן פי ד' זה הסימן של תולעים, של איסר שוטים. הפרימה גודל דווקא מכניעו, והרבה אחרים נקליים. והראשונים שנחלקו בשאלה הזו זה המערית והפרי חודש. כאן אנחנו הוגים בשאלת ההגדרה. מה נאסר באיסר סחורה? להרוויח, להפיק רווח ממוני או עצם המסחר. אז לפי הרשב"א, שכל האיסור אסור רק מדרבנן, שמא יבוא לאכול, יש מקום גדול לטעון שאף על פי שהוא לא מרוויח, אבל עצם העובדה שהוא סוחר, הוא מוציא, הוא מביא, הוא מכניס, הוא אורז, הוא מתעסק עם המחלות אסורות, יש חשש שמא יבוא לאכול. רבנו עובדיה, פרק ז' משוויס, במקור הסוגיה, פרק ז' משנגים במסכת השוויס, כותב שיש לזכור את זיסר הנור. משמע מדבריו, רבנו עובדיה היה מהראשונים, אנחנו מדקדקים בלשונם של הראשונים. הוא קורא לזיסר זכור את זיסר הנור, אז לשיטתו משמע שהאיסור הוא להפיק רווח ממוני, אבל אין איסור בעצם המסחר כאשר הוא איננו מרוויח. וכאן זה נשמע כמו פרדוקס, אבל כאן דווקא יוצא חומרה אם אנחנו אומרים שמדובר בצד רבונו. כי אם זה איסר דאורייתא, אז מסתבר לפרש שהאיסור הוא הפקת רווח ממוני, כדבריו של רבנו עובדיה. אבל אם זה האיסור, זה משום גזירה שמא יבוא לאכול, אז מסתבר תפי לאסור אפילו כשהוא לא מרוויח, משום שאסור לו להתעסק. המהרש"ם, שוב אסמר שם חלק א' סימן ר' חס, המרשם כותב כולה גדולה בדיני סחורה במינים טמאים. הוא כותב שמותר לעשות סחורה למחלות אסורות בהבלוע. אם הוא מבליע את הרווח, הוא מוכר מינים טמאים ביחד למינים טהורים, מותר, בהבלעה אין איסור. המרשם טוען, איפה המשנה הזו מופיעה? מה מקור האיסור? פרק ז' ממסכת שוויס, שם מדובר בעיקר בפרק שוויס. ובמשנה כתוב אין איסור סחורה, לא בפרי שביעית, לא בפחורס, לא בתחומס, לא בנבלת, לא בטריטיס, לא בשקוצים, לא בנמושם. אז כשם שבפרי שביעית משנה מפורשת בסוכה דף למתת, איך אדם מוכר אתרוגים בשנת השביעית? הוא מוכר לולב ומבריע דמי עשרג בלולב. הרי שבסחורה בשביעית מותר להבליע, אז גם במחלות אסורות. גם פה היינו אומרים, אם האיסור הוא במסחר, אולי מסתבר להקל, כי הוא נותן במתנה במחלות האסורות. אם אסור להנות על וענן צהדי, שמשלמים יותר על הלולב כי אתה נותן אתרוג, אז בכל זאת יש כאן הנאה לפחות עקיפה מן האתרוג. על כל פנים רבותיי, רק ציינתי כמה נפקא מינה להלכה. בין ההגדרות השונות, איך אנחנו מגדירים איסר סחורה. האם מה שנאסר זה עצם המסחר, או שמא הפקת רווח ממוני, אסור לנו להרוויח ממחלות אסורות. אז עד כאן רבותיי עסקנו בעיקר בשתי סוגיות. בהלכה גדולה זו של איסר סחורה במחלות אסורות. האם מדובר באיסר דאורייתא או איסר רבנן? וכאן ראינו את המחלוקת בין הראשונים, הגדרות מחודשות של הטז והחבסיור. אחר כך דנתי בשאלה מה הגדרת האיסור, עצם המסחר או הרווח שאנחנו מרוויחים מן המסחר, וגם פה יש נפקא מינה להלכה ולמעשה. במשך השנים נשאלתי שאלות רבות בתחום של סחורה במינים טמאים, משום שאנחנו חיים בעולם מודרני עם מסחר מאוד מפותח וכלכלה מאוד דינמית, והרבה שאלות מתעוררות בתחומים אלה. ואני רק אציין כמה שאלות ודרכי פתרונם. פעם נשאלתי על ידי מי שמשווק בשר עוף לנוכרים, הוא יכול לשחוט את העופות, אבל מליחה ובדיקת טריפס יהפוך את העסק לבלתי כלכלי. אם הוא יצטרך להעמיד משגיח ולבדוק טריפס, אנחנו יודעים שיש אחוז מסוים של עופות שהן טריפות. האם מותר לו למכור את העופות לנוכרים בלי בדיקה של טריפס? פשיטה שמותר. זה ממש דין של נזדמנו. הרי רוב העופות כשרות, אז אותה מיות טריפס זה כמו נזדמנו. זה עניין אקראי ומותר לו. שהרי גם התז וגם השח, קוף יוד זין, תז סיף קוטן דלד, שח סיף קוטן זין, שניהם אמרו שפצייד, המשנה דלד, ציידי חיות, חופות ודגים, שנזדמנו להם מינם תומיים, התז והשח שניהם אומרים, אף על פי שאותו צייד יודע מראש שאחוז מסוים הם תמיד תמיים. הוא פורס רשתות בים. מה לעשות? בים אין קהילות נפרדות. לפעמים יש תרובת שם בין דגים תמאים ודגים טהורים. אין מחיצה בתוך הים, הם לא שומרים על הפרדה נפרדת בין קהילה לקהילה. הוא יודע ש10% של הדגים הם דגים תמאים. הוא שם מלכודות, אז רוב החיות שהוא צד הם צבעים. אבל לפעמים יש גם מינים טבעים שניצולים. גם אתה וגם השח אומרים, אפרופי שהוא יודע מראש, הוא יודע מראש, כך המתמטיקה, כך חוקי הסטטיסטיקה, ש10% או 20% תמיד יוצאים לו מינים טמאים, אפרופי כן מותר. מותר, וזה בכלל נזדמנו. ואני חושב שהדברים קל וחומר. שם החיות הטמאות ניכרים בפני עצמם. אפרופי כן, מכיוון שהוא לא התכוון להתחיל לצוד אותם, זה נזדמנו והוא מטל לו למכור, קל וחומר כאן. אלא זה לא ברור שיש טרייפס בעדר. מן הסתם כך, והם לא ניכרים בפני עצמם, ולכן דינם כי נזדמנו. יש אפילו מחלוקת מעניינת בין הפרי חודש לבייס הלל. וזה באמת שאלה מעניינת עד למאוד. אדם שיש לו מינים טהורים, הוא רוצה את דם השחיטה לשמור ולמכור לנוכרים. האם מותר לו? האם זה כמו נזדמנו? זה מחלוקת בין הפרי חודש ובייס הלל. יש אחרונים שמתירים, משום שזה לא הכוונה העיקרית שלו. הוא מוכר בשר, אבל יש דם, חבל לו להפסיד את הדם. מדובר בדם שאין בו חיוב כיסוי. יש מי שאומר שזה נזדמנו, אחרים אומרים לא, אבל אתה קולט את הדם בכלי, זה לא נזדמנו. קל וחומר הדבורים בנידון דידן, שאותו אחוז טריפס שהוא מועט, שהוא גם לא ודאי, הינו כנזדמנו ואין בו איסור. האם יש מקום להתיר לנחור עופות ולמכור אותם לנוכרי? כאן כבר מדובר בנבלס. האם יש מקום להתיר גם זאת? אני מתנצל שאני צריך לקצר קצת היום כי קשה לי לדבר. אני גם חושש שקשה להקשיב, אבל לי קשה לדבר. אני כבר מרגיש כאילו אני מדבר כמה וכמה שעות, כבר יש לי דלקת גרון. בכל אופן רבותיי, למדתי חידוש גדול מחסם סויפה, בתשובה של חסם סויפה סמן קוף חס, וגם את דברי המרשם, בתשובה נוספת בחלק זין סמן קוף עין גמל. חסם סויפה דן ביהודי שהיה לו עסק שבו הוא קנה דגים טמאים מנוכלי אחד, והוא מכר אותם דווקא לארץ מצרים. לפעמים מפתיע לראות שלפני 200 שנה בקהילות יהודיות באירופה גם היו ענפי מסחר עדיין מפותחים. אז הוא מכר דוגים תמיים למצרים, והוא שאל את חסם סויפר אם יש דרך להתיר את המסחר שלו. שם זה לא היה נזדמנו, העסק כנראה היה מבוסס על דוגים תמיים. וחסם סויפר כותב, מכיוון שהוא קונה מן הגוי הראשון בקניין כסף, וקניין כסף לפי הרבה ראשון הם לא קונה מן הגוי, ואפילו אם הקניין כן מועיל, אבל הוא לא מתכוון לקנות, ולכן אין איסור סחויר. למדנו מדברי חסם סויפר שאיסור סחויר תלוי בקניין. אם הוא רק ספק שירות, אם הוא רק מתווך למשל, לא חל עליו איסור סחויר. רק משום שהוא קונה ומוכר. וחסם סויפר אומר, אם הקניין איננו תקין, או אפילו אם הקניין הוא כן כראוי, אבל הוא לא מתכוון לקנות, אין עליו איזה זכורה. עכשיו סויפר רק מוסיף, מה טוב, שיודיע לאותו נוכרי שמוכר לו את הדוגים תמיים, שהוא רק שליח של הלקוחות שלו במצרים, אז עדיף. אבל עכשיו ספר רק כותב מה טוב, זה לא מעקב, זה לא לעיכוב. אפילו אם מבחינת המוכר הוא הקונה, ומבחינת הלוקח ממנו הוא המוכר, אבל אם הוא לא התכוון לקנות, אין יסר סחורה. בעיניי זו כולה עצומה. בפרט אחרי שעכשיו ספר נוקט, שמדובר באיזה דאורייתא, כולה עצומה. עכשיו ספר לא מתבסס רק על הכולה הזו, אבל הוא מבסס אותו די חזק. תשובס מרשם, חלק זין סימן קעין גימל, המרשם דן באדם שירש מאביו עסק, זיכיון לספק אוכל לבתי כלא נוכריים. ולפי החוזה שבינו לבינם, פעמיים בשבוע הוא צריך לספק בשר חזיר לאסירים שבבתי הכלא. וגם הוא חיפש דרך להתיר לו להמשיך לנהל את העסק הזה, וגם המרשם כותב שאם הוא לא קונה, אין כאן איסור. החידוש הזה די מפתיע. קודם כל, אחרונים נקטו שהאיסור סחורה זה רק כשהוא הקונה והמוכר. כשהוא פקיד, כשהוא מנהל, אז האיסור לא חל עליו. גם כאשר הוא לא מנהל אצל מישהו אחר, העסק הוא בלעדי שלו, אבל אם אין כאן קניין, הוא מקבל את שכרו. כספק שירות אין איסור. כך נקטו סמסויפה והמרשם. אז אני נשאלתי פעם שאלה מעניינת. יהודי שזכה בזיכיון לפינוי עופות תרנגולות מטילות. אם אני טועה בלשוני, שיתקנו אותי. לא יודע, תרנגולים, תרנגולות, לא יודע איך הוא אומר. תרנגולות מטילות. וכאשר הן מזדקנות, הן כבר לא מטילות ביצים בכמות כלכלית, והבשר שלהם איננו משובח, ומשמידים אותם. אז פלוני אלמוני זכה בזיכיון לפינוי עופות זקנים אלה ממשקים. במקום להשמיד אותם, הוא מוביל אותם למשחטה, שם שוחטים אותם, מחביאים אותם, ומייצאים אותם לאפריקה ולמזרח הרחוק. כנראה ששם אנשים פחות מפונקים מאשר בארץ קודשנו, והם אוכלים גם את הבשר הזה. אז הוא בעצם מרוויח פעמיים. פעם אחת משלמים לו לפנות את התרנגולות מן המשקים, משלמים לו פעם נוספת כאשר הוא מייצא את הבשר הזה למזרח הרחוק ולמדינות אחרות. האם יש כאן איסור של סחורה במחלות אסורות? אני חושב שהנידון הזה הוא קל וחומר מחסום ספר ומשם, משום שכאן הוא באמת לא קונה. גם אילו היה רוצה לקנות, הוא לא קונה, משום שאף אחד לא מוכר לו. הוא גם לא משלם תמורות העופות האלה שהוא מקבל. מבחינת המשקים הוא נותן להם שירות. הוא מפנה את העופות ומוביל אותם להשמדה. להם אין מה לעשות איתם. ולכן מבחינתם הוא לא קונה. הוא לא משלם. משלמים לו לפנות את העופות. מי שמוביל את העופות זה חברת בת, חברת הובלות. משם הם הולכים למשחיתה. למשחיתה הם נשחטים בשחיתה פסולה. מעמיסים אותם על מחולות. המחלות האלה הן באחריות חברת ביטוח שמשולמת על ידי הלקוחות שבחוץ לארץ, אז בפועל אין קניין. בשום שלב הוא לא עשה קניין, אף אחד מן הקניינים לא נעשה על ידו. אז הוא באמת, גם מבחינה חוקית, ספק שירות. אז לפי הסמסויפה והמרשם אין כאן איסור סחורה. ואף שהדברים נראים מחודשים, משום שבכל אופן הוא זה שמרוויח, הוא זה שמנהל את העסק, הוא זה שמביא ומוכר, אבל לפי הסמסוי והמשל, מכיוון שקניין אין כאן, גם איסור אין כאן. אני חוזר לכמה רגעים למה שהזכרנו קודם, המחלוקת בכל שורש האיסור הזה, אם מדובר בסדאורייתא או בגזירה שלא יבוא לאכול. הסמסוי כותב עוד נפקא מינה להלכה. אם מדובר באיסור דרבנן מחשש מכשול, כותב הסמסוי שאם המחלות האסורות אינן בהישג יד, את בנציבן ומצודתך פוסד ירושלים. סוכן דלת כתוב להפך, או לא, כך כתוב על יהודים המסעירה בעצם. אדם שגר בארץ ישראל ויש לו עסק בתאילנד או בקצה העולם, אין חשש שיבוא לאכול משום שהמחלות אינם בהישג יד. הוא בשר חי, בשר שאיננו מבושל כלל, אוכל לא מעובד שלא ראוי למאכל, אומר הסמסוי פה. אם כל האיסור זה נחשש מכשול, אז בחיי גם לא היינו עושים. אבל המלך סמסויפה, מכיוון שלשיטתו מדובר בעצם דאורייתא, לא דרשינן תמא דקרא, ולכן אי אפשר לעקר לפי סברא בעלמא. אני חושב שלפני שנה, קצת פחות בשנה, שנה שעברה פרשת חוקס, אמרתי שיעור בעניין טעמי המצוות, והבאנו אולי 25 מקורות אז, משס, מראשונים ואחרונים, בנוגע לטעם הדקלו וטעמי המצוות. וביססנו אז, לדברי הרבה פוריסקים ואחרונים, שגם כאשר הראשונים אמרו טעמי המצוות, אי אפשר לסמוך עליהם להלכה. אז אולי יש מביניכם מי שזוכר, אחת הדוגמות שהבאנו כבר אז, היה אחסם סויפר הזה. אף על פי שיש ראשונים שאומרים שטעם האיסור הוא מחשש מכשול, וכך כותב גם השח בסעיף קוטן בייס בקוף י"ז, וסם סויפר כותב בתשובה שלו, אפשר שאף אם מדובר בסדאורייתא, זה הטעם של האיסור, אבל לא נוכל להקל על פי השערה, על פי טעמי המצוות, טעמי האיסורים, כך נוקט אחסם סויפר. אז זה אחד הדוגמאות. אז רבותיי, עסקנו היום בסוגיה מעניינת, עסקנו בו קצת בקיצור משום הקושי שלי להאריך היום בדברים, אני מקווה שבשבוע הבא יהיה יותר קל וגם יותר נעים. אז עסקנו בסוגיה של סחירה במינים אסורים במחלות אסורות. אנחנו נמצאים בעיצומה של חומש ויקרו. חומש ויקרו שבפי חז"ל קרוי תורת הכהנים. ובשתי הפרשיות הראשונות אנחנו עסקנו בדיני הקורבנות. חלק גדול מחומש ויקרו עוסק בדיני הקורבנות. בפרשה זו אנחנו לומדים את ההלכות של מאכלות אסורות. הלו ההלכות האלה נוגעים לכל בית ישראל ולא רק לתורת הכהנים. כנראה שכדי להיות ממלכת כהנים אנחנו מצווים קודם להיות גוי קודש. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ורק כאשר אנחנו גוי קודש, אנחנו ראויים להיות גם ממלכת כהנים. כל כלל ישראל קרוי ממלכת כהנים, אף על פי שרק חלק ממנו משמש במקדוש, בקודס הקורבנות. יש מדרש נפלא שאני מרבה לצטט. במדרש כתוב שהקודש ברוך הוא טבע את ינקוב ובינו. ינקוב, אתה לא קיימת הבטחה. ינקוב נדע נדע לקודש ברוך הוא, כל אשר תיתן לי עשר עשר נלכו. אומר הקודש ברוך הוא, נתתי לך 12 שבטים, 12 ילדים היה לך, שבטיקו, ואתה הפרשת לי רק אחד, רק שבט לוי, אחד מתוך 12, זה לא מייסו. כך תובע הקודש ברוך הוא את ינקוב אבינו. וינקוב אבינו אומר, אבינו שלום, אבי שבשמיים, לא 12 נתת לי, אלא 14 נתת לי. אפרים ומנשה קרו ונחשם יהיו לי, אבל ארבע בכורים יש לי, ארבעת נשיו של ינקוב אבינו, וגם בכורים מוקדשים לעבודת המקדש, עד שלא נבנו אל מועד העבודה הייתה נעשית על ידי בכורים. אז 14 מינוס 4 עושה ינקוב אבינו חשבון עם הקודש ברוך הוא, זה 10. מתוך ה-10 הפרשתי את שבט לוי. יש לנקות את ארבעת הבכורים, אמר ינקוב אבינו. אז מ-10 הפרשתי את שבט לוי, ולמדנו מדברי המדרש שהכהנים הם כמו תחומס המייסס, וכאשר מפרישים תרומה גם השיריים מתעלים והם יוצאים מדי איסור תבר. על ידי שבט לוי כולנו נעשים ממלכת כהנים. שבט לוי היה כמו תרומה, תרומה מכלל ישראל, וכל העם מתעלה על ידי שבט לוי. כולנו עולים מייסור להיתר, מטומאה לטהרה, וכל כלל ישראל קרוי בעצם ממלכת כהנים. וכדי שנהיה ראויים להיות ממלכת כהנים, אנחנו צריכים להיות גוי קודש ולהתקדש. ואחד משורשי הקדושה, כפי שכתוב בפרשה זו, זה הפרישות מהמחלות האסורות. אלה דברים שמקדשים את האדם ומטהרים את ליבו. וכבר בעבר עסקנו בדברי חז"ל ביומד הפלמטס, ונתמייסם בם ונתמייסם בפרשותינו, כתוב חסר אלף, אל תקרא ונתמייסם אלא ונתמתם. מחלות אסורות מטמטמים ליבו של אדם. אם אנחנו רוצים להיות טהורי לב וזכי דעת, צריכים לפרוש ממחלות אסורות. אדם צריך לשמור את אשר הוא מכניס לפיו. צריך לדקדק את טוהר המאכלים שאנחנו אוכלים. במסילת ישורים בפרק י"ד, הרמח"ל במסילת ישורים מעריך בגנותם של מחלות אסורות, שהנזק הצומח בהם הוא רב מן הנזק מכל שאר איסורי תורה. כך מסביר הרמח"ל במסילת ישורים, משום שהם נכנסים לגופו של אדם והופכים להיות בשר מבשרו ודם מדמו. כך מסביר המסילת ישורים, ומשום כך כל כך יש להיזהר בקשרות המחלים וטהרתם. והבח מוסיף בהלכס ברכס הפרס, כשם שיש מאכלות אסורות יש גם מאכלים טהורים, פרס ארץ ישראל. הבח כותב שמי שאוכל פירות ארץ ישראל ומברך עליהם כדת וכדין, עצם אכילת פרס ארץ ישראל מקדשת ומתארת, ויש בהם סגולה. זה חיבתם של שבס המינים שנסבוכו בהם ארץ ישראל. הבח אומר שפירות האלה, מכיוון שמקור טהור, הם יוצאים, הם מקדשים והם מטהרים ליבו של אדם. יהיה רצון שנזכה תמיד להיות ממלכת כהנים וגוי קודש, והקודש ברוך ירחם עלינו, ונשמע רק צורות טובות וישועות ונחמות מעתה ויד עולם בביאס כהל צדק במהרו ויומנו אמן.
להיות...